אז כמו שניסים אמר, מדבר על פמיניזם, כן? מה קרה שלמה? בשביל זה באת עם חולצה אדומה, עם ז'קט אדום? להזדהות עם
האיסור? חולצת רכיבה שלי, הרב, זה לא...
חולצת רכיבה. אוקיי, מעניין, זה יכול להתחבר לכל מה שנדבר היום בשיעור. אז כידוע לכם, בכמה אלפי שנים האחרונות שהעולם קיים, כשאנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו, אז מי ששלט בעולם זה גברים. כן, ככה זה היה לפני שבאת.
זה לא היה קודם?
אתה לא זוכר? בזמנך זה עוד היה, לא? על
כל
פנים.
כל איש מצליח הייתה אישה מצליחה, אז אני לא יודע איך...
זה לא היה. זה באמת גברים שלטו בעולם, זה לא מצחיק, זה עובדה. יכול להיות שיש שיאמרו שזו עובדה מצערת או עובדה משמחת, אבל זו עובדה. זאת אומרת, העולם היה עולם פטריארכלי, גברי. יש איזה סיבות, לפני הכל, לפני שנדבר על עניינים רוחניים, יש איזה סיבות גם טבעיות, נכון? היה צריך מפרנס, מי שיצוד או ילקט או יחרוש ויזרע ויזמור, וזה הדברים שבאופן ביולוגי,
מסיב.
לגברים יש יותר כוח מנשים, כוח פיזי. ומהצד השני, לנשים היה תפקיד אחד מרכזי,
ילדים.
שזה בעצם להמשיך את הקיום האנושי על ידי הבאת ילדים, כן. כידוע, זה היה מאוד מאתגר בעולם הקדום, לפני כל הטכנולוגיה והרפואה שיש לנו בזמננו, להביא ילדים, היה המון לידות שמסתיימות במוות, ובכלל, נשים היו יולדות הרבה ילדים, ולא כולם היו שורדים, גם אחרי שהיו נולדים, אז לא כולם שרדו בחיים. ובכלל, היה סדר עולמי מאוד ברור, מסורתי, שהגבר הוא ראש המשפחה, והוא זה שנתן את הטון, ושהנהיג את הבית, את המשפחה, את החברה, את הקהילה, וככה העולם מתנהל לא מזמן. אי שם, באמצע המאה ה-19, אולי כבר לפני היה איזה סימנים, אפילו במאה ה-18, התחילה תנועה שעיקרה הייתה בארצות הברית, וקראו לה פמיניזם, ובשפה שאנחנו נדבר עליו היום, אז קוראים לזה כבר הגל הראשון של הפמיניזם. לפמיניזם יש כמה גלים, עוד נסביר את זה. אז היה הגל הראשון של הפמיניזם, כאשר האפיון המרכזי של הגל הזה היה נשים שהתחילו לטעון טענה, העולם עבר המון שינויים, התחיל להיות טכנולוגיות קצת, העבודות הפכו להיות יותר תעשייתיות, היה מהפכה תעשייתית, כלומר כבר לא היה צריך תמיד כוח בשביל לעבוד, עדיין היה צריך כוח, אבל לא כמו פעם, כי היה להפעיל מכונות, זה לא כמו להפעיל, זה לא כמו לזרוע ולחרוש, והתחילה איזושהי תנועה חברתית שמדברת על שוויון זכויות אזרחי לאישה. שאפשר לומר שאם צריך לתת איזה משפט מחץ, זאת אומרת כותרת לתופעה הזאת, אז האמירה הייתה, האישה היא גם בן אדם. חידוש, האישה היא גם בן אדם. זאת אומרת, מה החידוש? זה לא חידוש, אני ציני, לפני שגוזרים ממני קטעים. אבל האישה היא בן אדם במובן הזה שאין שום סיבה בעולם שלא נתייחס אליה כפי שאנחנו מתייחסים לממלכת בני האדם. למשל, דוגמה, מגיע הזכות הצבעה. זה היה אז הדיון הכי גדול, היה תנועה בארצות הברית, אחרי זה שנקראת סופרג'יסטיות. אבל עוד לפני זה כבר התחיל, זה התחיל מי ש... דיברה על זה בארצות הברית, הייתה האישה השנייה של ארצות הברית, אחרי זה הייתה האישה הראשונה של ארצות הברית, אז לא היו שמות כאלה, אבל זה מה שהייתה, אביגייל אדמס, היא הייתה אשתו של ג'ון אדמס, ג'ון אדמס הוא הנשיא השני של ארצות הברית, מי היה הראשון? ג'ורג' וושינגטון, זה אתם יודעים, נכון? אחרי זה היה ג'ון אדמס, ג'יימס מדיסון, תומאס ג'פרסון, אז גם הייתה אגב אימא של נשיא ארצות הברית השישי, כן, הבן שלה, ג'ון קווינסי אדמס, היה גם נשיא ארצות הברית, החמישי או השישי, דמי מישה השישי, והיא בעצם התחילה בכל מיני עבודת רווחה, שלא הייתה קיימת עד אז, היא בעצם המציאה ז'אנר שלם שקיים עד היום, או התרימה את הז'אנר הזה שנקרא עבודה סוציאלית, ובמילא היא גם דיברה עם בעלה על זכויות נשים בזמן שכתבו את הפדרליסט, אז היא דיברה איתו על, על, על ממלכת הנשים של ארצות הברית, ואל תשכחו את זכויות הנשים וכדומה. לאחר מכן נכתבו כמה ספרים מאוד חשובים במהלך המאה ה-19, אחד המפורסמים שבהם שכתב בתחילת המחצית השנייה של המאה ה-19, סביבות 1850 ו... היה ג'ון סטיוארט מיל, אחד מחשובי הפילוסופים הליברליים. הוא כתב ספר שנקרא שיעבוד האישה, ובספר הזה הוא טוען ששוויון זכויות ליברלי צריך להיות גם לנשים, ולאט לאט בעולם התחילו לתת זכויות נשים. אישה יכולה להיות בעלים על רכוש, מה שלא היה עד אז. אישה יכולה להצביע בבחירות, יכולה לצאת לעבוד, יכולה להיות אחראית לעצמה, זכאית לכל הדינים בדין הפלילי, כלומר אי אפשר לשעבד אישה להשתמש בה כנגד רצונה ודברים כאלה. נדמה לי, אל תתפסו אותי במילה, אבל נדמה לי שהמדינה הראשונה שהתירה בחירה, זכות בחירה לנשים, הייתה ניו זילנד ב-1917, ואחר כך ארצות הברית ב-1920. המדינה האחרונה המערבית שהתירה זכות בחירה לנשים, אם אני זוכר נכון, זאת שוויץ, שזה היה ב-1970. זאת אומרת, בשוויץ נשים קיבלו זכות בחירה רק ב-1970, מדינה שמרנית. אבל אפשר לומר שהמהפכה הפמיניסטית הזאת היא הראשונה, הגל הראשון של הפמיניזם, הוא הצלחה מסחררת. כלומר, היום נדמה לי שהוא מבחינתנו, הוא הברור מאליו, ולפני שבכלל נתחיל בהתייחסויות תורניות, אז צריך לומר שבמקרה הזה לא צריך תורה, צריך דרך ארץ שקדמה לתורה. וזה מבורך. אני לא חושב שיש מישהו שיחשוב אחרת. העובדה שהייתה תנועה חברתית ושוויון זכויות אנשים תקנה איזשהו עוול שהיה לאורך ההיסטוריה. לא בגלל, עוד פעם, לא בגלל שאנשים לפני זה היו רעים, לא בגלל שכל הגברים היו רשעים וכל הנשים היו מסכנות, אלא בגלל שבדיוק שבמבנה החברתי שהיה קיים כתוצאה מאופן העבודה ודברים כאלה, כך היה, נכון?
סטריאוטיפים גם.
כן, אבל, זה לא נעצר שם. זאת אומרת, זה הצליח. זה היה ממש ממש סיפור של הצלחה, וכמו שאתם מבינים, כמו שמסתכלים על העולם של היום, הגל הראשון של הפמיניזם הוא הצלחה מסחררת, כאילו, הוא בעצם נהפך להיות האידיאולוגיה העולמית ביחס לנשים. ברור מאליו, וזה סיפור יפה. עוד נדבר אחרי זה קצת כן מסיבות רוחניות. למה זה קרה? אבל כרגע ברמה החילונית הפשוטה, זה דבר לא רע ויפה. בשנת 1948, אם אני לא טועה, אני לא הכנתי את השיעור, אל תתפסו אותי בשנים, בסדר, אולי 50 ו-49, אבל נכתב ספר, ספר מאוד חשוב, שכותבת אותו פילוסופית צרפתיה, שבעצמה נשואה, או בת זוג של פילוסוף צרפתי חשוב אחר, קוראים לה סימון דה בבואר. בן הזוג שלה זה ז'אן פול סארטר, שהוא היה מחשובי הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים בזמנו. והספר נקרא המין השני. וזה ספר שמשנה את העולם כולו, ובעצם יורה את יריית הפתיחה, שקוראים לו הגל השני של הפמיניזם. הגל השני של הפמיניזם, בניגוד לגל הראשון, הוא לא קורא תיגר על מערכת החוקים, הוא קורא תיגר על התרבות כולה. זאת אומרת, סימון דה בובואר אומרת משהו כזה. היא אומרת, כל החברה שלנו בנויה כך שהגברים ישלטו והנשים תישלטנה. איך יכול להיות? פשוט מאוד, גברים עיצבו את החברה באופן פטריארכלי, המבנה של התרבות, של החברה, של המנגנונים המוסדיים, של כל מה שאנחנו מכירים, הוא בעצם מבנה דכאני לנשים. הוא נוצר להיות כזה שמטיב עם גברים ומזיק עם נשים. בסדר? אז יש לו איזה מין ציטוט כזה בהתחלה, נדמה לי, של פיתגורס, אני לא זוכר של מי, אבל של פילוסוף יווני, שאלוהים ברא את האור, את הטוב ואת הטוהר ואת הסדר ואת הגברים, והוא גם ברא את החושך, את התוהו, את השיממון ואת הנשים. כן, כאילו זה סדר עולמי קוסמי שהגברים שולטים על הנשים. כמובן, היא קוראת תיגר על הדבר הזה, והיא בעצם אומרת, תראו, מה שקיבלנו שוויון זכויות, זה באמת כלום בשום דבר. זה ברור שזה מבורך, וזה טוב, אבל זה לא משנה, כי אנחנו בעצם אורחות בחברה של גברים. החברה בנויה כך, שהגבר יצליח, למשל, דוגמה מאוד פשוטה, זה המנגנון של הכסף, של העבודה, נכון? יש משרות לגברים, אישה צריכה ללדת, מצופה מנהלת, היא לא יכולה לעבוד, היא צריכה להיות בבית עם הילדים, זה מנגנון דיכוי מסוים, שמשאיר את הנשים מאחור, ובעצם מתחיל גל שלם של פמיניזם, שלא מתחיל בשנות ה-50, הוא יותר מתחיל בשנות ה-60, זאת אומרת, זה לוקח זמן, עד שנות ה-80, שאומר, החברה שלנו היא חברה גברית. החברה שלנו היא חברה שמכירה בחוקים, שאף על פי שאף אחד לא כתב אותם באופן רשמי, הם ברור שהם לטובת גברים, וזה צריך להשתנות. ויש כל מיני, יש בטי פרידמן, בטי פרידמן היא הוגת דעות פמיניסטית יהודייה, שכותבת שבעצם צריך למצוא את הדרך שהאישה תוכל לצאת לעבוד ולעשות קריירה ולהתפתח, היא כותבת ספר שמאוד מצליח, ומתחיל גל שלם של פמיניזם חדש, שמדבר על לשנות את המערכות היסודיות של העולם כפי שהן בנויות. אי שם בשנות ה-90 בערך מתחיל גל שלישי של פמיניזם, כאשר הגל השלישי של הפמיניזם הוא שונה מאוד, בטח מהראשון אבל גם מהשני, שהוא בעצם אומר דבר אחר לגמרי, הוא אומר משהו כמו, מי אמר שיש דבר כזה? אישה. מי קבע? מה זה אישה? אישה זה אינו אלא מושג חברתי שאנחנו המצאנו. במילים אחרות, בעוד שבגל השני האמינו שיש נשים וגברים, אלא הגברים תכנתו את העולם להיות גברי, כן? ומראש מסלילים את הנשים למקומות פחות טובים, פה בכלל מערערים על עצם המושג של גבר ואישה. בזמננו זה תפס שיאים חדשים, שלפעמים הם אנטי-פמיניסטים, זה דבר מרתק, אבל של בעצם כל מה שנקרא שבירת הבינאריות המגדרית, כן? לא מרב מיכאלי, לא נכון, כי מרב מיכאלי כן חושבת שיש נשים ויש גברים, היא פשוט נורא חשוב למעמד הנשים. מרב מיכאלי דווקא מאוד דומה לגל השני של הפמיניזם. הגל השלישי של הפמיניזם הוא כזה שאומר, מי אמר שיש דבר כזה בכלל אישה? זאת אומרת, מי אתה שתגיד לי שאני גבר או אישה? ובעצם הגל הזה מבקש מאיתנו להפריד בין מין למגדר. וכך צומחות להם, כאילו, מפקולטות לענייני פמיניזם, יש פקולטות לענייני מגדר. מה זה המגדר? זה אומר שיש הבדל, שיש באמת לכל אדם, את זה קשה להכחיש, יש לו מין ביולוגי, נכון? גבר או אישה, זכר או נקבה, סליחה, אבל את המושגים גבר ואישה מצמידים כהצמדה חברתית. זאת אומרת, זה איזושהי הבנייה חברתית שלא הייתה קיימת לפני. כדי להבין, זה טוב יותר, דיברתי על זה המון פעמים בשיעורים פה, אבל בשביל להזכיר את זה שוב בדקה אחת, כל הגל הזה מבוסס מאוד על יסודות מרקסיסטים ונאו-מרקסיסטים, פוקולדיאנים של מישל פוקו, שבעצם אומרים שכל המונחים החברתיים שלנו הם הבניות, כבר הגל השני מתבסס את זה, בגל השלישי אומרים שעצם המיניות היא הבניה, ולא צריך להיות דבר כזה, וזה באופן מסוים עד היום. למה אמרתי שזה גם יכול להיות אנטי-פמיניסטי? איך זה יכול להיות אנטי-פמיניסטי? למשל, אם יבוא גבר ויגיד אני אישה, נכון? לפי התפיסות הרב-מגדריות הללו, הרי שצריך להאמין לו, נכון? ואז בעצם במה זה שומט את הקרקע מתחת לפמיניזם הקלאסי. כי בעצם אם עכשיו עושים לצורך העניין, אנחנו אומרים שבגלל שנשים מקבלות פחות ייצוג בחברה, אז נעשה העדפה מתקנת, לא משנה כרגע מה היחס שלכם להעדפה מתקנת, אבל נעשה העדפה מתקנת ונקבע שבמפלגה שלנו מספר 3, 7 ו-10 תהיינה נשים, כדי שיהיה מקומות לנשים. עכשיו בא שלמה עם הזוקט האדום שלו ואומר, אני אישה, אני רוצה להתמודד על המקום המשוריין. בסדר? נכון? נכון? וזה יוצר בעיות, מי שמכיר, יש הרבה בעיות בשנים האחרונות בספורט, סביב טרנסג'נדרים, שפתאום יש איזה ספורטאי בינוני, שלא זוכה בכלום, פתאום הוא קצת לוקח הורמונים, אומר שהוא אישה וכותף את כל המדליות זהב בכל הקטגוריות של אנשים, כן? זו תופעה ידועה. אבל אני לא רוצה לדבר על זה היום יותר מדי. כן? יש לי כבר, מי שרוצה לחפש ביוטיוב, יש הרבה שיעורים על הפרוגרס, וזה לא צריך, לא צריך עכשיו, זה לא הנושא של היום, בסדר, הנושא של היום, אנחנו רוצים ללמוד תורה, זה היה רק הקדמה ראשונית, ועולה השאלה גדולה, אגב, התחיל במקביל, צריך לומר, בכל העולם הנוצרי, היהודי והמוסלמי, ברוך המפדיל, אבל אצל כולם התחילו מה שנקרא תנועות פמיניסטיות דתיות, כלומר, התחילו להעלות שאלות בכל מיני רבדים, ברבדים הקיצוניים ביותר, היו כאלה שאלו אולי כל הדת היא בעצם בעצמה מערכת פטריארכלית כפייתית שקופה את, את המבנים הפטריארכליים על החברה, ובעצם הדת היא שורש כל הרע. לפעמים זה היה אפילו עיסוק ממש במושג האלוהי, כלומר, מה תשתית הרע? האלוהים בעצמו, כי הוא גבר.
אתם תחסו אותו לגבר? הם לא הפכו אותו גם לאישה?
או, היה גם פתרונות כאלה. להגיד שיש איזה אלה במקום אלה, היה פתרונות של נאופגניות. זה בקיצון שבקיצון. יש כאלה שניסו לעשות תיקונים פנים דתיים, כלומר, לא לשנות את התפיסה הדתית, את התיאולוגיה, את המחשבה הדתית האלה, אבל כן לעשות שינויים בתוך הדת. ביהדות זה בא הרבה פעמים את הביטוי בשאלות הלכתיות. דרישה לשוויון, היהדות, יש לומר כבר בשלב הזה, היא בשום פנים ואופן לא יודעת שוויונית. זאת אומרת, אין שוויון ביהדות, בין גברים ונשים, אני לא יכול לסבול, שאני שומע כל מיני רבנים שאומרים, נשים, גברים, הם שווים ביהדות, ולא, אין, אין שוויון בכלל. יש, אנחנו פה,
מצוות שונות,
מתפללים, נכון? אנחנו פה, אנחנו מברכים שלא עשה נישה, החזן הוא גבר, ונשים בעזרת נשים. וגבר יכול לעלות התורה, ואישה לא יכולה לעלות התורה, ועוד מיליון ואחת דברים, לא משנה כרגע, לא נכנס כל סוגיה, גם סוגיה הלכתית, אבל על כל פנים היו נשים שבאו ואמרו, בואו נשנה את זה. יש פמיניסטית דתייה מאוד מפורסמת מארצות הברית, שכתבה הרבה ספרים, היא עוד חיה, היא זקנה מאוד, אבל היא חיה, קוראים לה בלו גרינברג, שהיא טבעה את המשפט, נדמה לי שזאתי, אל תתפסו אותי בטעות, נדמה לי שזאתי, שהיא אמרה, איפה שיש רצון של הרבנים, יהיה גם יכולת. כלומר, היא אמרה, אתם יכולים לשנות ההלכה, על פי ההשקפות שלכם, אתם יכולים להתקן את ההשקפות, וההשקפה הפמיניסטית יותר, ולמצוא דרכים להתיר אנשים לעלות התורה, ולשאוף לשוויון מוחלט, וכמובן שרוב הרבנים דוחים את זה לחלוטין, ויש כל מיני תגובות הלכתיות ופמיניזם, זה לא הנושא שלנו היום. זה מעניין מאוד, אבל זה לא הנושא שלנו היום. ואנחנו רוצים לשאול את השאלה הפשוטה, האם הפמיניזם הוא אסון אסונים, או האם הוא סתם, לא נורא, כן? זה גם אופציה לפעמים בחיים.
איזה גל.
או זה גם של הטובה, או האם הוא התחלת את הגאולה, או הגאולה עצמה. בסדר? כלומר, האם הוא חלק מהגאולה. אז אנחנו בתחילת השיעור אמרנו שהפמיניזם הגיב לעולם גברי. והעולם הגברי הוא נוצר מסיבות היסטוריות, נכון? אבל האמת היא שאם רוצים להבין את היחסים בין גבר לאישה, בין זכר ונקבה, לאן צריך לחזור? פרשת בראשית. בוודאי, בוודאי. יפה מאוד, אני לא צריך לשכנע אתכם. לאדם הראשון ולסיפור הבריאה. תכף נראה למה. וכבר בשלב הזה אנחנו יכולים לשים לב, אנחנו נתמודד גל גל עם הפמיניזם, בסדר? גל ראשון, גל שני, גל שלישי. נראה כל אחד מה טוב בו, מה לא טוב בו. אז אמרנו שבעצם הגל הראשון של הפמיניזם מאוד קל להתחבר אליו, נכון? הוא מאוד אנושי, הוא מאוד דרך ארץ. זאת אומרת, אין סיבה אמיתית שלנשים לא יהיה זכויות אזרחיות, זכויות אדם, דברים שנראים לנו בסיסיים, אבל כאן המקום לשאול, למה לקח לנו כל כך הרבה שנים להגיע לתיקון הזה, נכון? למשל, בעולם היו רוצחים. אני מאוד אוהב להביא את הדוגמה הזאת, שבתורה כתוב לא תרצח, כן? זה איסור דאורייתא, זה כתוב, זה איסור חמור מאוד, וזה כתוב בעשרת הדיברות, וזה פשוט, נכון? נורא פשוט לא לרצוח, זה דבר מאוד מכוער ולא מוסרי וברברי לרצוח. אז התשובה היא לא נכון. למשל, באירופה, לפני התנצרותה, לרצוח היה דבר מקובל. אפילו אחרי ההתנצרות של אירופה, לקח כמה מאות שנים, עד שרציחה נהפכה להיות דבר חמור. עד כדי כך, שאפילו באי שם, בימי הביניים, בימיו של קארל הגדול, העונש על רציחה היה כנס. כנס כספי. בסדר? כדאי להבין את זה. ברומא העתיקה, שרומא היא ייצוג של החוק, זאת אומרת, רומא היא מה הביאה לעולם, אם לא את החוק, את קודקס החוקים, וירגיליוס וכל החוקים הרומאיים, וברומא העתיקה, הרפובליקה הרומית, עבד שהרג את אדונו, אתם יודעים מה היה העונש? היו הורגים את כל העבדים של אותו הבית. זאת אומרת, חיי אדם לא היו מחיר כל כך כבד כמו שאנחנו הורגים עכשיו. ודווקא הכניסה של התורה, במקרה הזה זה דרך הנצרות, אבל לא משנה, הכניסה של חוקי התורה שלא תרצח, מאוד מאוד השפיעה והפכה את הרצח לדבר מתועב. גם באסלאם, באסלאם יש חוקים מאוד נוקשים על, על למשל נקמת דם ורצח, למשל כדי להרוג אישה שנתפסה בוגדת בבעלה, כמה עדים צריך באסלאם בשודה? ארבעה. אז איך יכול להיות שכל מיני בדואים קוברים באדמה את הזה? זה תרבות קדם אסלאמית. כלומר, זה תרבות שבטית, זה תרבות שבטית, בדיוק. כלומר, האסלאם בא ועידן את היסוד הזה של הרציחה. לא תמיד זה עובד עד הסוף, אבל הרעיון הוא... זאת אומרת, אותו ציווי אלוהי שלא תרצח, הוא הולך ומחלחל בעולם, והולך ונהפך להיות המובן מאליו עם הזמן, כן? זה לא תמיד היה ברור. אבל אצלנו, כבר כתוב בעשרת הדיברות, נכון? אז איך יכול להיות שאנחנו היינו חלק מהמערכת הזאת שלא מתייחסת לאנשים בצורה שמכבדת אותן, שהיינו צריכים לחכות לאביגייל אדמס או לג'ון סטיוארט מיל, או לפמיניסטיות בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והסופר ג'יסטיות וכל התופעות הללו. התשובה פשוטה, זה לא אנחנו, זה כללה. בסדר? רגע, לפני הכל. יש לנו כללה. יש כללה, שהכללה אומרת, כידוע, אדם וחווה חטאו, נכון? ויש כמה כללות שם שמובאות, כאשר הכללות הללו בבת אחת התחילו להיעלם מן העולם. זאת אומרת, זה לא רק שכללה אחת נעלמה, אלא כל הכללות. כתוב ככה: אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך ועירונך, בעצב תיודי בנים, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב הזרדה. במילים אחרות, יש פה שלוש כללות, פחות או יותר, אפשר לפרט את זה יותר, אבל יש פה שלוש כללות. הכללה הראשונה זה בעצב תיודי בנים, זאת אומרת שהלידה היא הדבר מסוכן שאפשר למות ממנו. ככה היה, ברוב הדורות. הכללה השנייה זה ומשך תשוקתך והוא ימשול בך, היינו שהגבר ישלוט. והכללה השלישית זה על אדם, שהאדמה, ארורה האדמה בעבורך, שיהיה קשה מאוד לעבוד כדי לאכול. כלומר, חיית השדה, נכון? האוכל מצוי לה בשפע. אבל האדם יצטרך ויזרוע, לחרוש, לקצור, וגם אז לפעמים הוא ימות ברעב, כי לא יהיה תבואה טובה. בסדר? כללות. ושימו לב, אי שמה, בתחילת...
בשנה האחרונה לנו.
במאה ה-19, המאה ה-20, הכללות האלה התחילו להיעלם, כולם, לא ראשונה ואחרונה, כולם. כי בעצם הכללה של ה...
לפני הגל הראשון
רגע, היה... הרועד, לא, בזמן הזה אבל, בזמן הזה בעצם היה מהפכת העשייתית שגרמה לחקלאות להפך להיות הרבה יותר פשוטה. זאת אומרת, היום מה שמוציאים מדונם קרקע הוא פי אלפים ממה שהוציאו לפני 200 שנה, וזה הולך ובטל. בעצם היום אנחנו, האדמה לא ארורה בעבורנו, היא לא מוציאה קוץ ודרדר. הפוך, כן? ואתם הרי ישראל...
אם תעזוב אותה לגמרי, כן?
לא. אבל זה לא כתוב, זה כתוב שאתה תעבוד את האדמה, וזה לא ילך לך, בסדר? וגם הלידה של נשים נהפכה להיות קלה יותר, יש הרבה התפתחויות, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן אפידורל, וגם עושים היום דברים שפעם היו נגמרים תמיד במוות, כמו ניתוח קיסרי, נכון? אומרים שניתוח קיסרי זה שם יוליוס קיסר. שטויות. כי לא יכול להיות שיוליוס קיסר נולד בניתוח קיסרי, כי אמא שלו חיה אחר כך. כן? כן? אז זה לא ייתכן.
זה בהכרח מוות היה?
כן, מוות. עד לפני 150 שנה בערך, בתוך קיסרי היו מתים מאובדן דם. כן?
זה הדרקום גם מסוכן.
הכל היה מלא דברים, היו נשים, על שלושה דברים נשים מתות בשעת יודתן, זה היה תופעה נפוצה, כן? והדבר השלישי זה בעצם להישך תשוקתך והוא ימשול בך, שפתאום אנשים קמות ואומרות, אנחנו לא רוצים שהוא ימשול בנו, וזה סימן שהכללה הולכת ובטלה. כלומר, השליטה של הגברים על אנשים, של האיש על האישה, זה כללה. כן? כללה לאישה, ובמילא זה גם כללה לאיש. כן? כי הכללות קשורות זו בזו. זאת אומרת, דווקא בגלל שאפשר לייצר יותר, בלי שהאדמה תהיה ארורה בעבורך, כתוצאה מכך זכויות אנשים תפרחנה. ככה גם קרה היסטורית.
מה הקשר בין שתי הקשורות?
מה? קשר פשוט. תחשוב שאם עכשיו אתה עובד בשדה, בסדר? אתה עובד בשדה כל היום, אז בעצם אתה הכל עליך, נכון? אתה הבוס, כי אם לא תעבוד ויהיה אוכל. אז אתה שולט באישה. כשאתה שולט באישה,
בסדר?
אז הלידות כאילו הן משהו כפוי, תנסה לחשוב על זה ככה. בסדר? כלומר, האישה היא אובייקט. בסדר? זה בדיוק הדברים. ככה הם קשורים זה לזה. אבל זה יכול לפרנס שיעור בצד עצמו, אני רוצה פשוט, יש לי מלא מה להגיד, ואני רוצה להתקדם.
אם הקהלה נחלשת, אתה מסמיך את זה לגאולה?
גאולה.
בוודאי, זה תמיד גאולה, אבל רגע, אנחנו לאט לאט. בסדר? ולכן הגל הראשון של הפמיניזם הוא דבר מצוין ודבר טוב ודבר יפה ויש לו רמז עמוק.
אבל איך זה לא התחיל אצלנו?
לא משנה, זה העולם, תמיד זה מתחיל בעולם, תמיד הכל מתחיל בעולם.
זה לא אור לגויים אבל?
לא, זה תופעה, זה לא התחיל גם לא אצלנו, אתה מבין? זה התחיל בעולם, זה פשוט, זה היה תנועה גלובלית. נכון שזה התחיל בארצות הברית, אחרי זה עבר לאירופה, מערב, מלא יהודים ויהודיות היו מעורבים בזה גם, זה התחיל כתנועה גלובלית, בקיצור.
היינו בגלות,
נכון. נכון, נכון, וגם היינו בגלות. על כל פנים, כמובן, זה לא חוכמה, כאילו, להגיד שהגל הראשון של הפמיניזם היה טוב, זה דבר מאוד פשוט וקל, ולא קשה להתחבר לזה, נכון? נראה לי שאפשר להבין את זה. אבל עם הגל השני מתחילות הבעיות כבר, כי פתאום באה מישהי ואומרת, או הרבה נשים, לא מישהי אחת, ואומרת, תראו, כל החברה שלכם היא חברה שגברית. זאת אומרת, כל החברה היא חברה שמובנית כדי לתת מענה רק לגברים. וכאן צריך לדעת שהיא צודקת. זאת אומרת, היא צודקת. החברה שלנו היא חברה גברית. אני ממש רוצה לדעת באיזה שנה היא כתבת הספר שלה. מי בודק לי רגע? כי באיזה שנה היא כתבת הספר שלה? כי ממש בא לי לדעת שזה ב-1948. זה מסתדר מאוד יפה.
47?
קוראים לה סימון דה בובואר. לספר קוראים המין השני או המין האחר. נדמה לי שהמין השני זה התרגום בעברית. ככה אני זוכר. מי יגיד לי באיזה שנה זה? כמה זמן מכיר לכם? מה שאלתי אתכם? מי זכה בפרס נובל בשלום במאה הקודמת?
אובמה. 49.
כמעט, כמעט. זה קרוב למה שאני רוצה להגיד, אבל לא נורא. אז על כל פעמים, 49, 1949, זה גם יפה, אז...
אם הוא
נכתב ב-49, היא חשבה עליו, יכול להיות שחשבה הרבה לפני, אבל על כל פנים, בעצם כאן אנחנו נכנסים לנושא הרבה יותר רחב. וכמובן, כמו כל נושא רחב, יש לו בעצם רמז גדול בפרשת בראשית, או לא רמז, הוא כתוב במפורש. אז כמו שאתם יודעים, יש לנו שני סיפורי בריאה, פרק א', פרק ב', ובסיפור של פרק א' אין איש ואישה. אין בכלל. יש אדם. ומה יש באדם הזה? זכר ונקבה. זכר ונקבה אברהם, נכון? כתוב בעצם באופן מפורש. אז כתוב, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. אדם, אדם אחד. אז כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. לא איש ואישה, זכר ונקבה, והם אחד, כן? והאחד הזה הוא אדם, והוא בצלם אלוהים. כלומר...
אם תבוא ותגיד, הנה, ההוכחה שלי.
מכאן אפשר להבין שגם באלוהים יש זכר ונקבה. נכון? הרי הוא ברא את האדם בצלם אלוהים, ומה יש בו? זכר ונקבה. אז גם באלוהים, באלוהות, יותר מדויק, יש זכר ונקבה. עכשיו, זה האדם האידיאלי של פרק א', נכון? זה האדם, נכון. זה האדם האידיאלי של פרק א'. או, בפרק ב'
זה היה הקונספט, ועכשיו
לא, זה שני סיפורים שונים. בפרק ב' מה שקורה, כשאנחנו מסתכלים על פרק ב', אנחנו רואים שכתוב, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. זה כבר לא בצלם אלוהים, הוא לא בצלם אלוהים. ויהי פח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. ואז כתוב שלא מצאו לו בת זוג בכל חיות הטבע, נכון? ואז בעצם יש לנו את ה... ויקרא אדם שמות יכול לבהמה, לאופה שמות יכול לחיית הסדר, אדם לא מצא עזר נגדו, ויפר אדוני אלוהים תרדמה על האדם, ואישן, ויקח אחת מצלותה, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצבע אשר לקח מן האדם לאישה, והביאה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי, וזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. זאת אומרת, פתאום שיש אישה, מה הוא? איש. זאת אומרת, זה כבר לא זכר ונקבה, זה כבר איש ואישה. זה לא אותו דבר. זה צריך להבין. בשביל להבין משהו ביהדות על פמיניזם, חייבים להכיר את ההבדל הזה. בין זכר ונקבה ואיש אישה. למה? כי איש ואישה זה ביולוגיה. לכן הם נבראים מצלע. בסדר? זה ביולוגיה. זאת אומרת, איש זה גבר. ואישה זה אישה. בשפה שלנו היום. כן? זכר ונקבה זה מהויות. לא, 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 אני אומר עוד פעם, אני עומד, רגע, אז תנו לי להסביר, כן, אם אני יכול לדבר, לא, זה לא תפקוד פיזי בכלל, איש ואישה יש להם איברים פיזיים, זכר ונקבה זה מהויות בתוך האלוהות, גם באלוהות יש זכר ונקבה, כן, בשפה של הקבלה, מי שדובר אותה, אז הוא יודע שקוראים לזה, רגע, שנייה, 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 אם אני לא יכול לדבר, אתה לא תדע מה אני רוצה להגיד. בסדר? הזכר בקבלה, איך זה נקרא? מה? לא מבין, תגיד לי בשפה יותר פשוטה. זה נקרא וק, נכון? חסד בו עדיבר נצחות יסוד, והנקבה? מלכות. כן? מלכות. זאת אומרת, יש לנו איזה מבנה קבלי גם פה, ובעצם הזכר ונקבה זה שתי מהויות שיש בתוך האלוהות. בסדר? עכשיו, מכיוון שאנחנו נבראנו גם בצלם אלוהים, נכון? אז יש בנו, בבני האדם, זכריות ונקביות. בדרך כלל, בגברים יש יותר מה? זכריות. ובדרך כלל בנשים יש מה יותר? זכריות. בסדר? זאת אומרת, יש קשר ישיר בין הדיכוטומיה של זכר נקבה לדיכוטומיה של איש אישה. זה לא דברים נפרדים, אבל זה לא אותו דבר. בסדר? זה חשוב מאוד כבר לזכור את זה כאן, כי זה יפתור הרבה שאלות אחר כך. עכשיו, צריך להבין מה ההבדלים ביניהם. מה ההבדלים? אז יש גמרא, גמרא מאוד מפורסמת, מסכת חולין דף ס' עמוד ב', שבגמרא כתוב ככה, אני אקריא לכם, ברשותכם, כתוב רבי שמעון בן פזי רמי, רבי שמעון בן פזי מקשה. כתוב, ויעש אלוהים את שתי המאורות הגדולים, וכתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטון, נכון? כתוב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול ביום ואת המאור הקטון בלילה, נכון? אז תחליט, אם הם שני המאורות הגדולים, איך יש מאור גדול ומאור קטון? נכון? זה סתירה, מבינים? כמובן, זה כאילו, זה סתירה כמובן שהיה קל להתארץ לה בעברית, אבל פה זה מדרש. עכשיו מה כתוב? אמרה ירח, לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך דבר הגון, המעיט את עצמי, אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה. אמרה לה, מה רבותה? דשרה גם התיארה מה יהני? זאת אומרת, אין שמש בלילה, אבל לבנה יכולה להיות גם ביום וגם בלילה. אז היא אומרת לו, מה זה מועיל? הרי זה כמו נר בצהריים, שרה גם התיארה, זה נר בצהריים, מה הוא מועיל? לא רואים אותו. אמר לה, זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים. בך השנה תהיה שנה ירחית. החודשים יהיו חודשים ירחים. אמרה ל... יום הנמי אי אפשר דלא מנו בה. תקופתה. תקופתה. דכתיב היו לאותות ומדהים הוא ימים ושנים. הרי יום זה הולך לפי השמש. אומר לה הקדוש ברוך הוא, זיל ליקרו צדיקי בשמך. לכו שיקראו צדיקים בשמך. כמו מי? יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. חזיה, הקדוש ברוך הוא ראה, ולא קמיית ודעתה. הקדוש ברוך הוא שדעתה לא מכאן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי, שמעטתי את הירח. והיינו לאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש, שנאמר בו להשם, חטאת להשם, כך כתוב. אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה עליי, שמעטתי את הירח. זאת אומרת, באופן פשוט, הזכר והנקבה הם שווים. כן, ברעיון הם היו אמורים להיות שווים. באה לבנה, הירח, שהיא הנקבה, לא איש ואישה, זכר ונקבה עוד פעם. באה לבנה, אומרת הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשני מלאכים ששמשו בכתר אחד. זה לא עובד ביחד, זאת אומרת, איך נהיה שווים? מי ייתן את הטון? כן? שוויון הוא בלתי אפשרי. שוויון במה צריך לשאול? מה, באיזה כתר הם ישמשו? בכתר שקובע מה? תזכרו את השאלה הזאת. ואז הוא מנסה לרצות אותה בכל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך. שום דבר לא משכנע את הלבנה, בגלל שהוא ממעיט אותה דווקא, היא אומרת, אני אמרתי דבר רגון, למה אתה ממעיט אותי? כן? ובסוף, הקדוש ברוך הוא, כשלא הולך לו, הוא אומר, תביאו כפרה עליי. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא בסדר, הבעיה היא בי, בקדוש ברוך הוא. זה כתוב, זה לא אני אומר, כן? זה ימלא מקרא כתוב, אי אפשר לאמרו, נכון? זה ראש לקיש אמר, לא אני. ובגלל זה כתוב בקורבן ראש חודש, חטאת, שעיר חטאת, והשם. כאילו, כביכול, השם צריך להביא קורבן. כדי לחפר על השם, אנחנו מביאים קורבן. לחפר על הקדוש ברוך הוא. מה זה אז היה הפרועה הזאת? נכון, זה נשמע נורא והיום. אז בשביל זה צריך לחזור למושגים שאנחנו גם מכירים. הזמן עובר מהר מדי. אני מסתכל פה על זה וזה מלחיץ אותי. צריך לשים פה מדבקה. בעצם כבר למדנו בשיעורים אחרים, נדמה לי שפעם אחרונה שדיברנו על זה בשיעור של הקבלה והנצרות, שגם באלוהות, וגם אז התעצבנת על זה, אז אתה עקבי לפחות זה, שגם באלוהות יש שלמות והשתלמות. זאת אומרת, אני לא אסביר עוד פעם את כל הפילוסופיה של זה, לכו לשם, לשיעור ההוא, אבל גם באלוהות יש שלמות והשתלמות, ובעצם אי אפשר לשמור על השוויון באלוהות וגם בעולם בין שני הצדדים שלה. חייב שיהיה צד אחד ששולט על הצד השני. ואיזה צד שולט באלוהות? השלמות או ההשתלמות? השלמות! זאת אומרת, איזה אלוהים הוא האלוהים שלנו? הנצחי, האינסופי, הכל יכול, הלא משתנה. נכון? כך היה. כך היה בכל הדורות. או במילים אחרות, איזה אלוהים זה? אלוהים הזכרי. תודה רבה. ידעתי שתבין את זה מהר. האלוהים הזכרי. ובעצם הלבנה אומרת, למה? למה שהוא יהיה מעליי? הרי אני אמרתי דבר רגון. אני זאת שאמרתי שאי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד. למה הלבנה היא זאת שאומרת את זה? כי היא בהתפתחות, היא ההשתלמות. כל הזמן זזה. זאת אומרת, מה שקבוע, אין לו מה להגיד, נכון? פסלים לא מדברים. מה שלא זז לא מדבר. אבל הלבנה, שכל הזמן בהתפתחות, יש מה להגיד. ודווקא אז, הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל שיש לך הרבה מה להגיד, תמעטי את עצמך. את ההשתלמות, תמעטי, תורידי את החשיבות שלה. או במילים יותר פשוטות, תני לי להיות בעולם אלוהים, ואל תתני לשכינה להיות בעולם. לכן בכל התנ"ך כולו אין שכינה. אין פעם אחת שכתוב על השכינה. כן, כתוב, השוכן וזה, יש אתם משתמשים בפועל שין חף נון, כן? יש, אבל אין את המושג שאנחנו מכירים אחר כך מחז"ל, השכינה. כי המלכות היא מתחת לקדוש ברוך הוא כאילו. השכינה היא ירודה ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, ובעצם המלכות פגומה. לא ניכנס לעומק, אבל זה קשור לזה שגם מלכות ישראל פגומה כל הזמן. היא אף פעם לא מצליחה להסתדר. ואז...
אבל לפני שהייתה פגומה, איפה היה לה את הפוטנציאל להשתלם?
כאילו,
אני מבין שאחרי שהיא נפגמה בירדה, אז יש
השתלמה. אחרי החץ, זה אחרי החץ. אחרי החטא של האדם הראשון. הרי פה כל השיחה הזאת זה לפני החטא, זה לפני שיש בני אדם, נכון? אז אחרי החטא המלכות נפגמה כבר, בסדר? שזה בשביל תשובתך, בואו נמשול
בהתחלה. שהם היו שניהם בקטר אחד.
כן.
היה שלמות והשתלמות?
כן.
אבל איך יש להשתלמות?
אז כי ההשתלמות היא פנימית, צריך להבין את זה, בסדר?
כאילו, מעל הפוטנציאל לעלות מעל ה...
תחשוב על זה ככה, אתה גורר אותי בדברים שרוב האנשים לא הבינו, אבל אני אגיד לך את זה בפשטות, בסדר? תחשוב שיש לך קבוצה שכוללת את כל המספרים הטבעיים, בסדר, החיוביים הטבעיים. כן? ונגיד שאפשר לתחם אותה, נגיד, אי אפשר לתחם אותה, אבל נגיד שאפשר לספור אינסוף, כן? זה הקבוצה, היא לא זזה יותר. ותחשוב שאז יש לך קבוצה של כל המספרים הראשונים, אתה יודע, אני אעשה את זה אחרת, יש לך קבוצה של כל המספרים הטבעיים עד, לא יודע מה, 10 בחזקת חצי מיליון, טוב? יש לך קבוצה של מספרים ראשונים שהיא כל הזמן מתקדמת בתוכה, בסדר? אז היא כל הזמן גודלת אל עבר הקבוצה השנייה, כי היא אמורה לעקוף אותה בסוף, בסדר? היא אף פעם לא מגיעה לשם, כן? זאת אומרת, היא בתנועה כזאת שאף פעם היא מגיעה לשם. וזה בעצם מה שהיה. אבל אתה מכניס אותנו לפינות, מה שנקרא, כן? כי אני רוצה להגיע לאחר כך. אחר כך הלבנה נפלה, וזה בלגן. כלומר, גם לקדוש ברוך הוא זה לא טוב. זאת אומרת, למה זה דווקא לא טוב לקדוש ברוך הוא? למה הוא צריך להביא קורבן? כי זה ההשתלמות, נכון? כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא יכול להביא קורבן? לא כשהוא שלם, אלא כשהוא... משתלם, נכון? שזה הקורבן הוא כנגד מה? הלבנה, כן? זה היה קטע מסובך, עכשיו נרגיע קצת את הבלגן.
אז איך הוא התנהג אבל?
מה?
איך הוא התנהג?
מה זאת אומרת?
הוא צריך להשתלם איך הוא פתאום ירד. הוא הוריד את הלבנה.
נכון. זאת אומרת, הביטוי של זה זה בעולם אחר כך. בסדר? זה לא שהוא מתמעט בעצמו, אבל זה מתבטא בהנהגה של העולם. ובעצם, בעצם, בעצם, פה יש את סוד הגלות. כן? בספר עץ חיים של הארי, יש שער מיעוט הירח. בשער מיעוט הירח, פרק ב', מתואר נפילת המלכות במהלך הגלויות. ואז, בגאולה, המלכות עוברת להיות מנקודה לפרצוף שלם. או בעצם היא עולה לבינה, נקרא לזה בשפה שלנו. בסדר? המלכות עולה לבינה, במילים אחרות, כשמגיעים לארץ ישראל, אז מתחילה עליית המלכות. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם זה משנה את כל הסדר של ההוויה. כלומר, זה נכון שהחברה בעולם כולו, וגם בישראל, הייתה חברה גברית. ולכן, מה שלט? התורה, התפארת. התורה שלטה. כן? או במילים אחרות, חכם עדיף מנביא, אלימות תורה. כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, מה אנחנו מחפשים?
מלכות.
לא, המלכות, ארץ ישראל המלכות, אנחנו מחפשים העלאת המלכות, נכון? אבל בעצם מה זה העלאת המלכות והבינה, איך עושים את זה, על ידי מה בארץ ישראל? נבואה. נבואה, מצוין, מצוין. עכשיו כאן צריך לשים לב, בנבואה אין הבדל בין גברים לנשים. בנבואה אין הבדל בין גברים לנשים. זאת אומרת, התורה, הלימוד תורה, בדרך כלל, שייך לגברים. למה? כי הוא בצד הזכרי. עכשיו, כאן אני צריך לשים סוגריים. שאם יש אישה שמאוד נמשכת ללמוד תורה, זה בסדר גמור. למה? כי זה אומר שהצד הזכרי של החזק, יש דבר כזה. כן? יש נשים שהצד הזכרי שלהם יותר חזק. וזה תקין. יש גברים שהצד הנקבי שלהם יותר חזק, וזה גם תקין. כלומר, אסור לחשוב שכל הגברים תמיד מבטאים את כל הצד הזכרי וכל האנשים את הצד הנקבי. לכן, אני חושב שזה שהמנגנון שלנו שגברים לומדים תורה, זה כך צריך להיות, כי התורה היא בצד הזכרי. אבל אם פתאום באה מישהי ואומרת, אני רוצה ללמוד תורה, אז כנראה שהצד הזכרי שלה חזק, הצד הזכרי שלה זה לא אומר שהיא אוהבת לראות משחק כדורגל שתות בירות. אל תבינו את זה במובן הזה. במובן העמוק, הקבלי, המהותי. אז בעצם, צריך לתת להם התורה. זה מה שהיא רוצה, סיפור כזה של הבן איש חי, רציתי לדבר עליו, אני לא אספיק. ובעומק, בעומק, הלימוד תורה זה הצד הגברי. כן? עכשיו באות נשים, אומרות, אתם בניתם עולם של גברים, אנחנו רוצות שוויון, נכון? מה הפספוס הגדול פה? זאת אומרת...
שוויון כבר היה קיים, הייתי יכולה ללמוד תורה.
לא, לא, יש פספוס אדיר בפמיניזם הדתי, בעיניי, פספוס עצום, שהוא לא פספוס של אנשים, הוא פספוס של כל התורה כולה, שבעצם, במקום לעשות העלאת המלכות, לבינה מעלים את המלכות לתפארת. או במילים אחרות, אומרו, אנשים אומרות משהו, אנשים הפמיניסטיות אומרות, כאילו, יש תורה של גלות, ואנחנו רוצים גם להיות שוות מה, כמו הגברים. השאלה הנכונה, זאת אומרת, מה שצריך להשתנות, זה לא שאנשים תהיינה כמו הגברים. כי אז אנחנו נשארים בעולם גברי, רק שאנשים בו יהיו גם בצד הזכרי. מה שמשתנה זה לא הגברים והנשים. מה שמשתנה זה הצד הזכרי שבעצם יורד, או יותר נכון נשאר במקומו, ומה שעוקף אותו זה הצד הנקבי. זה אשת חי יותרת בעלה, שהסוד של זה בקבלה זה המלכות שעולה לבינה, ואז היא בעצם מתעלה מעל הווק, מעל החסד גבורה תפארת נצחות ישראל. מבינים מה שאני אומר? יש לי טעויות, כן, זה האתרת של בעלה, בדיוק. בסדר? אשת חיל, כלומר אשת חיל, שאתה המלכות, היא נהיית האתרת של בעלה. כן? של אבק, שהיא עולה למעלה. ואז הרעיון הוא לא שנשים, זה בסדר, עוד פעם, אין לי התנגדות שלא ישמעו אותי נשים ויגידו, הנה עוד מצאו סיבה למה לא לתת לנו. אין לי שום בעיה שאישה תלמד תורה. הפוך, אישה שרוצה ללמוד צריך לתת לה עד הסוף. כן? אין סיבה שלא. אין שום מניעה, אפילו גם יכולה לפסוק הלכה. חידה כותב בחושן משפט בברכי יוסף סימן זי, בסימן זי חושן משפט, שאישה יכולה להיות פוסקת הלכה. אין בעיה, בסדר? אבל הנקודה המרכזית היא שמה שצריך להשתנות זה לא האישה והגבר. זה שצריך לעלות מעולם זכרי לעולם נקבי. זאת אומרת, מה באנו לארץ?
נבואה.
כדי לעלות את המלכות והבינה. וזה אומר שבמילים אחרות, מה יהיה, לא שיפסיק להיות חוכמת התורה, חס ושלום, תמיד יהיה חוכמת זאת התורה לא תשתנה, והדין הוא דין תורה ואנחנו רוצים להקים סנהדרין, אבל מה יהיה מוקד היהדות? הנבואה, נכון? כי בארץ ישראל זה ארץ הנבואה. ולכן, וכאן, כאילו במילא, התפקיד של הנשים הוא יותר חשוב מהתפקיד של הגברים. אומרת הגמרא במגילת דף י"ד, עמוד א' נדמה לי, ששבע הנביאות היו לנו לישראל, נכון? ו-48 נביאים. אז יש יותר נביאים. אבל לא הוסיפו דבר אחד על התורה, לא הוסיפו כלום על התורה מלבד דבר אחד. איזה דבר? מגילה, מקרא מגילה. מי מוסיף אותו? הנביאה האחרונה, איך קוראים לה? אסתר, ותלבש אסתר מלכות. אסתר, זאת אומרת, הנביאה האחרונה היא המלכות מתוך שבע נביאות.
כן? זה כאילו מעלה את המלכות.
בדיוק. היא מעלה בסוף, אתה מבין, היא זאת שמוסיפה דבר לתורה. כלומר, היא היחידה שיש לה כוח לעלות המלכות לבינה. כי זאת התורה לא תשתנה, איך אפשר להוסיף? בסדר? זה יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, שזה הבינה, כאילו שזה מוסיף על כל הבניין של העולם הזה. כן, ולכן לעתיד לבוא כל המצוות בתלות חוץ ממקרא מגילה. כי יש משהו במקרא מגילה שהוא כאילו מחוץ לעולם הזה. כן, הוא לא בסדר הרגיל. ולכן המגילה היא ספר קדוש, למרות שאין בה שום הזכרות, אין בה את שם השם. בסדר? כי היא לא צריכה את שם השם. כלומר, יש בה איזה מובן שהוא מעל שם השם. כן? שהוא מעל הווק שאנחנו רגילים אליו.
48 נביאים עדיין נשארו כאילו בתורה.
כן, בדיוק, בדיוק. בדיוק, כי זה מה שאני, אתה מבין? ובעצם, וגם בגלל זה כתוב, נכון, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, ששרה, שאברהם תפל לשרה בנביאות. כלומר, הייתה נביאה יותר גדולה ממנו. וזה הרעיון של העלאת המלכות. כלומר, הפמיניזם האמיתי שצריך להיות בדור שלנו, זה לא שגם נשים יכולות ללמוד תורה. זה בסדר, זה נחמד, זה זה, אבל החידוש הגדול שצריך, זה שגם, זה שאנחנו צריכים לעבור לתודעה נבואית, ושמה...
גברים צריכים
לנשים. לא, ושמה לנשים יש יותר מרכזיות מאשר הגברים, כי בדרך כלל נשים יותר נמצאות בצד הנקבי מאשר הגברים. עכשיו אני אסביר, קודם כל אני אסביר את זה בעוד מקור אחד קצר ברשותכם, שיעזור לקבליסטים פה להבין. כן? אז כתוב, הארי הקדוש אומר בשער הגלגולים, שער כף. כתוב ככה, הקדמה כף. כתוב, דע כי כל בעלי התורה אשר בדור הזה עתה, הדור של הגאולה, הוא אצלו, זה התחלתא, זה עקפתא דמשיחא, שמתחיל הגאולה, הם בחינת אנשי דור המדבר, שעליהם נאמר, כי אמץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. זאת אומרת, הגאולה, גאלתי אתכם אחרית כראשית, דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? כאילו, כי אמץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. והדור של הגאולה יהיה נפלאות, כמו שהיה בארץ מצרים. לנו יש יותר, ברוך השם. כן? וזה הטעם שנשותיהם מושלות בהם. לפי שבימיהם עשו הערב רב את העגל, ולא מיכו בהם. אבל אנשים לא רצו לתת נזמי הזהב לעגל. למה הם לא רצו את נזמי הזהב לעגל? מה?
הם בבינה.
כי הם בבינה, כי אלה אלוהיך ישראל, נכון? אלה, מה חסר לו? את המי, את הבינה. יפה מאוד. למדנו את זה, זה לא חוכמה. מי שלא למד ויודע, יש שיעור ביוטיוב, איך קוראים? אני לא יודע איך קוראים שיעור. מי ברא את אלוהים? מי ברא את אלוהים? כל השיעורים. משה אומר כל השיעורים. משה לא, הוא כבר יודע הכל. הוא אומר כל השיעורים פה אותו דבר. הכל שעמום אחד גדול. ולכן הם מושלות עתה עליהם נשותיהם. עכשיו, אומר פה הבני אהרון, רבי שמעון אגסי, שפירש את זה, אז הוא אומר, דע כי כל בערי התורה שלו בדור הזה, נראה בעיניי, אפשר לאו דווקא בדור הזה וחוד, אלא כלומר, מהדור הזה ואילך. כי הכל נקרא דרה בתראה, וקל להבין. כלומר, הוא אומר, בעצם זה מהדור של הארי, הגאולה הולכת ומתקדמת, וממילא אתה יכול להבין שהנשיות עולה. זאת אומרת, למה הנשים שולטות בנו? כי אין יותר, כי הם לא חטאו בחטא העגל. אז שלא חטאת בחטא העגל, זה בעצם אומר שאתה יכול לעלות את המלכות לבינה, כי העגל זה אבק, זה החסד גבוהת יפה מצחות יסוד. בגלל זה כתוב בעגל, אלה אלוהיך ישראל. הזוהר אומר, מה זה אלה? אלה, מה חסר בו כדי להיות אלוהים? את היוד והמם, נכון? מה זה יוד והמם? זה מי. מי זה הבינה? 50 שערי בינה. מי זה 50, זה שערי בינה. וזה הדבר, זה הדבר שיש לאנשים, לכן הם לא חטאו בעגל. ולכן, בעומק של הדברים, אתה יכול להבין שבעצם בארץ ישראל, לא במדבר, אגב, בגלל זה 40 שנה כותבי דור, ואומר עם תועל לבבם, כלומר אי אפשר להיכנס לארץ, כי בארץ ישראל, האנשים לא חטאו בשתי חטאים, נכון? הם לא חטאו בעגל, כלומר הם לא פגמו בבק, והם לא חטאו בחטא המרגלים, הם לא פגמו במלכות, בגלל זה אפשר אותם מלכות לבינה. ובעצם הדגש פה, זה להבין שבארץ ישראל כשיש נבואה, הנשיות, הנקביות עולה. וכשהנקביות עולה, יש איזה כמה משמעויות. קודם כל, איך הקדוש ברוך הוא מופיע בתור מה? בתור השתלמות, בתור שכינה. זאת אומרת, כן, השוכן איתם בתוכם, כאילו יש משהו שהשכינה מופיעה בתוכנו. בגלל זה יש לנו תמיד תחושה שהקדוש ברוך הוא היום נמצא הרבה יותר קרוב אלינו, קרוב השם לכל קורה וכל שקרו באמת. דבר שני, בעצם אנחנו מחפשים נבואה בארץ ישראל, והנבואה שייכת בנשים יותר מאשר בגברים. ולכן לא צריך להתמקד בזה שנשים גם ילמדו תורה, אלא צריך ללמוד בזה להתמקד בזה שגם גברים יהיו נביאים. עכשיו, זה שיעור שאני כבר רץ איתו הרבה שנים, אני עבר את השיעור הזה פעם ראשונה לפני 12-13 שנה, ותמיד אומרים לי בסוף השיעור בשאלות, בעיקר אם זה נשים בשיעור, אז אומרים לי, רגע, אבל זה נשמע יפה, אבל עכשיו אין לנו נבואה, כאילו מה עושים עם הדברים האלה, כאילו זה לא, למה יישא? איך מביאים את זה לידי מעשה? כי ללמוד תורה אנחנו יודעים, נכון? כלומר, אם אישה באה אומרת, גם אני רוצה ללמוד תורה, גם אני רוצה, לא יודע מה, להתפלל במניין, גם אני רוצה, אז אנחנו יודעים איך עושים את זה, אנחנו כבר עושים את זה, אבל נבואה אין לנו נביאים. אז זה לא מדויק, כי כל דבר בתורה, יש לו התרמה. מה זה? התרמה בטט. כלומר, כל דבר שמגיע, יש הכנה אליו. יש הכנה שכבר אפשר להתבונן בה. ואתה רואה שבעם ישראל התחילו תנועות רוחניות שהן נקביות. לפני הגאולה. כלומר, כהכנה לגאולה. הדוגמה הכי טובה, יש כמה דוגמאות שאני יכול לתת, אבל זה ייקח לי הרבה זמן להסביר, אז אני אקח את הדוגמה הכי פשוטה, שזה תורת החסידות. כי בחסידות אתה בעצם רואה שהחסידות, תנועת החסידות, היא נורא נורא נקבית. לא נשית, נקבית. כלומר, התורה היא תורה כזאת שמחזרת אחרי הקדוש ברוך הוא. ושהיא כל הזמן מחפשת את הנבואה, נכון? מה זה רבה? מה זה אדמור? אדמור אמיתי, לא כמו שיש היום, כן? כפטריות אחרי הגשם. מה זה אדמור אמיתי? איך נוצר רבה. גם היום יש אדמו"רים אמיתיים. כלומר, רק שהם לא תמיד, לא צריך להיות בן של אדמו"ר אחר. כן, זה לא כלל ברזל. אבל מה זה אדמו"ר? אדמו"ר זה בעצם מישהו שהוא כאילו מעין נביא, נכון? זאת אומרת, האדמו"ר הוא לא תחליף לרב. בשום פנים ואופן, הוא יכול להיות שהוא בכלל לא רב, שהוא לא פוסק הלכה, שהוא לא תמיד חכם גדול, נכון? אין לנו תורות בהלכה, לא מהבעל שם טוב, לא מהרבי מקוץ, כלומר שהוא היה גאון, אנחנו יודעים שהגאון, לא מרבי נחמן, לא, אין לנו תורות בהלכה, יש לנו מה? יש לנו תורות שבעצם הרעיון זה לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, נכון? הם היו מעין נביאים, כן? זאת אומרת, פשיטה שהם לא היו נביאים במובן ההלכתי של נביא, אבל הם היו על הציר של הנבואה, כן? כי נבואה זה ציר, אפשר להתקדם עליו כל הזמן, זה אמרנו הרבה פעמים. ולכן, בעצם בעומק של הדברים, החסידות היא מאוד נשית, היא מאוד נבואית. היא מאוד עליית המלכות, בגלל זה גם בחסידות הרבה עוסקים בעליית המלכות, בנבואה בצד הנקבי, וזה מין הכנה לארץ ישראל. זה הכנה לכניסה לארץ, ושפה בעצם המלכות יכולה להופיע בתארתה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי זה גם קשור למלכות עצמה. כלומר, כשיש מלכות בארץ, אז באופן הפוך על הפוך, זה מעלה את הנשיות. בסדר? זאת אומרת, הגברים עוסקים במה? בשטויות של מלוך, נכון? כלומר, בתככים ומזימות, פוליטיקות, נראים? והרוח נשארת בצד הנקבי. כלומר, יש הזדמנות להעלות את כל המלכות במעלה. וזה אשת חי ותרת בעלה. ולכן, כאילו, המסקנה המעשית שיוצאת מזה זה שאני פמיניסט. פמיניסט. גל ראשון, גל שני. לא דיברנו על הגל השלישי, אבל אני אגיד מילה אחת על זה, על כל סיפור של ההבניות. מה זה הבניה? אומרים, תראה, זה שטויות, המהויות האלה שאמרת עכשיו, זה לא רק אתה המצאת, כדי שגברים ישלטו אנשים. אז אני אומר, מה נפקא מינה אם אני המצאתי? או שזה מהות אמיתית. עצם זה שהמצאתי זה מראה שזה מהותי, נכון? אם כל העולם ממציא משהו, אז זה מהות. מבינים מה שאני אומר? הדיכוטומיה בין מהות והבניה זה שטויות. מי שמכיר את הדברים האלה הבין אותי, מי שלא, לא. אבל זה דיכוטומיה שטותית. אבל הרעיון הגדול הוא שהמהויות הללו הן מהויות מאוד מאוד חשובות כדי להבין איך העולם מתפתח בגאולה. כלומר, הפמיניזם אצלנו הוא נכנס רק כעוד נקודה מתוך כל מה שאנחנו לומדים פה, שזה העלאת המלכות והבינה. בסדר? רק שזו נקודה מאוד מרכזית. אז אנחנו צריכים עולם יותר נשי, עולם יותר נקבי בעצם. זה דבר טוב. לכן אי אפשר שלא לברך על הפמיניזם. כן? זה דבר שהוא דבר נהדר. זאת אומרת, כמה שיותר אנשים יבואו ליותר ביטוי בצד הנקבי, זה יקדם את העולם, כי גברים לא מתאימים לצד הנקבי. כלומר, עוד פעם, אני אומר פה היום הרבה דברים שכל אחד מהם יכול להיות שיעור, אבל למה החסידות התנוונה כל כך? ואין היום חסידות כמו שהיה פעם? כי נתנו לגברים להיות בצד הנקבי כל הזמן. מה הם עשו? הם הוציאו אותו לדברי תפלות. כן? נכון, כתוב על אישה שאין מלמדים אישה תורה, זה מחלוקת בגמרא בסוטה, אבל שלמה שם את הוציאו לדברי תפלות. כן? זאת אומרת, ששמים מלמד נשים בצד הזכרי, אז זה יכול לצאת לדברי תפלות. מה זה תפלות? כאילו זה לא הדבר, נכון? זה לא מתחבר, זה חסר טעם. ופה, זה אותו דבר כפוך. כאילו אם אתה נותן לגברים להתעסק כל הזמן בצד המקבי, בנבואה, אז הם יוציאו את זה לדברי תפלות בסוף. הם יתחילו לעשות מאבקים, אני אדמור, אתה אדמור, אח שלי, סבא שלי, דוד שלי, אני אקבל את המוסד הזה, אתה את הבניין שי שאו, וכל השטויות והמחלוקות שאנחנו מכירים היום. כי בעצם זה לא היה צריך להיות בידיים של גברים. כי רוב הגברים הם יותר חלשים בצד הנקבי. זה לא אומר שאין גבר שמתאים לזה. וזה לא אומר שאין אישה שמתאימה ללימוד תורה, עוד פעם. אבל במהות, המהות של העולם צריכה להתרחב למהות נשית, ולכן במייל למהות נקבית, לכן במייל הנשיות מתחזקת מאוד. כן? זה מובן או... אז הנקודה הזאת היא כאילו אומרת שבעצם פמיניזם זה נהדר. רק שהפמיניזם צריך ללמד אותנו לא על איך אישה תהיה כמו גבר, אלא על איך אנחנו מעלים את כל המציאות למציאות, ממציאות זכרית של חסד וגבורת תפארת ניצחון יסוד, מהמציאות של התורה למציאות של העלאת המלכות והבינה של הנבואה. אחרי כל זה עוד אפשר להגיד, אבל יש פה עוד שאלות, שוויון, לא שוויון, לא יודע מה, הפרדה, לא, יש הרבה שאלות. וכל אחד יש תשובה, בסדר, אנחנו לא לומדים עליך עכשיו, יש הרבה מה לדון והרבה מה לחשוב, אבל, וזה בעצם, כאילו, המהפכה הזאת, היא מערערת את כל מה שאנחנו מכירים. כלומר, צריך להתחיל לחשוב על הכל מחדש. כן? זה לא דבר, זה לא דבר פשוט. אני ירד לי לסימון, אני אגיד סיפור, וזה אני מסיים, באמת, כי כבר יותר משעה. הפעם אשתי עשתה כנס. אשתי הייתה, היה בתוכנית של נשים, של לימוד תורה לנשים, והיא עשתה כנס של התוכנית שלה, של הבית מדרש שלה, באו מלא נשים, מאות נשים, לא יודע, לא זוכר כמה, אבל מאות, מאות רבות של נשים, והאדמורית שהייתה, זאת הייתה הרבנית ימים המזרחי. זאת אומרת, היא הייתה הרבצל, והיא אדמורית, מי שיודע, היא באמת, כאילו, כולם באים, והבנות באות, ומבקשות לנו ברכות, והיא מברכת, וזה, אדמורית, כמו כל אדמור, כאילו. כן, והיא גם נראית, כאילו, יש שם מראה מלכות כזה, וככה זה, היא אדמורית. אמיתית, הוא לא צוחק. היא לא אדמורית מזויפת. היא אדמורית אמיתית. ואז הרבנית ימימה, היא לא מרשה שיכנסו גברים לשיעור שלה. זה אסור, זה היה במרכז חיבה בירושלים. אז אני לא היה לי איפה להיות, אז הכינו לי עזרת גברים. כלומר, לקחו איזה כלוב, איזה, אתם מכירים את המחיצות המיידות האלה? שיש באירועים לפעמים של חרדים, אז לקחו כזה, אז סגרו לי אחד, אחד, אחד. כן, כמו התא של אייכמן, במשפט שלו, רק לא שקוף. מול קיר, אתה יושב ככה. ושומע, שמעתי את השיעור וזה, אבל זה היה חוויה, אמרתי, זה עליית המלכות, כאילו. כן? שאני יושב מאחורי קיר, כאילו במקום שמופרדות ממני, מאות נשים ששומעות את טיש של הרבנית ימימה. זה היה כאילו חוויה, אז הבנתי כאילו, אמרתי הנה, הנה זה כאילו, יש משהו שאתה רואה אותו בעיניים, אתה אומר הנה כל מה שלמדתי מתחבר ומקבל תמונה אחת, נכון? תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז אני אומר, יש, זה קורה כבר, זה קורה. זאת אומרת זה קורה, אבל זה הדרך הנכונה, זה הדרך הנכונה. עכשיו, אני לא אומר לא לנשים מה לעשות או לגברים, בקושי אני יודע להגיד לעצמי מה לעשות, אבל אני חושב שזה דרך שאנחנו עוד לא התחלנו להבין כאילו כמה היא צריכה לשנות את כל התפיסה שלנו שאנחנו כאן, בארץ ישראל, שאנחנו חוזרים לנבואה, חוזרים לתנך, חוזרים לחיים, וזה חוזר למה שאמרת בהתחלה, שבתנך נשים הן במעמד מאוד גבוה, כי הן נביאות. בתנך אין אישה יהודיה, בתנך... בתנך אין אישה יהודיה אחת רעה. גברים יהודים רעים יש בלי סוף. אישה אין. היא לא יהודיה, היא לא יהודיה. בסדר? אין אישה רעה, אין אישה רעה בתנך, יהודיה, רק גויות וגברים יש. כאילו, כי בתנך יש עליית המלכות, יש בחינה של עליית המלכות. בסדר? אז צריך להבין שהפמיניזם הוא לא מתנה לאנשים, הוא מתנה לגאולה ולאנושות. זאת אומרת, הוא שלב מאוד, הוא חלק מאוד משמעותי בגאולה שלנו, ולכן צריך לחבק אותו בשתי ידיים ולנתב אותו למקומות בריאים ונכונים, ולא למקומות שבעצם הגולם קם על יוצרו ופוגעים בתורה ובדרך של הקדושה. מה אכפת לי? אני לא מהיישוב, אני מהמדבר. לא מהיישוב, אני מהיישוב. אז בעזרת השם, יהי רצון שיזכה לראות עליית המלכות, אשת חיל יותר את בעלה, ושיזכה לגאולה שלמה, ולנבואה במהרה בימינו, אמן ואמן.